ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מוסר אביך בחלק הנקרא מידות הראייה שמודפס בסוף הספר ואנחנו בערך אהבה בערך אהבה בפסקה ת' פסקה ת' צריך לאהוב את הכל, אמר הרב. ומה עם אנשים נשחטים? אומר על זה, הרב, יש לך פה ספר אגב, ממש. ממש. כן. אדם נשחט ראוי לסנותו רק מצד חסרונו. אבל מצד צלם, עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. כן, נעשה הבחנה. אני לוקח את האדם הנשחט ואני עושה פה חילוק. מצד מעשיו הנשחטים הוא ראוי לשנאה, מצד עצם צלם אלוהים שלו ראוי לאהבה. זו הבחנה פשוטה, אפשר לעשות. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב. הפחותים. מה עיקר באדם? מה שטוב או מה שרע? עיקר באדם, צלם אלוהים שבו נברא, מה שטוב. וכל הרע, אף על פי שהוא מרובה, אינו אלא תוספת, על העיקר. וכיוון שזה רק תוספת, זה לא העיקר. לא, כי יש עניין של קבוע. נכון? ויש דבר שאינו בטל, אפילו באלף. דבר חשוב, אינו בטל אפילו באלף. אז גם פה, אתה אומר, צלם אלוהים שבו זה דבר חשוב. דבר חשוב לא בטל. בריאה לא בטלה. מה? זה מסקנה מעניינת. אתה חשבת שזה מה שאני אמרתי?
לא.
לא, נו, אז
בין. שזה דבר שלא בטל.
אז זה באמת גם יעשה מה ש... לא, זה אומר שמה שהוא לא יעשה, צלם אלוהים שבו לא בטל. אז מה? זה אומר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? ההפך, זה כיוון שיש לו צלם אלוהים, אז אסור לו לעשות כל דבר, כי זה לא מתאים למעלתו. אם הוא היה סתם בהמה, היה יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הוא לא סתם בהמה, אז שלא יעשה מה שהוא רוצה. על כן, קריאת עם הארץ כדג, היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו, שבהם אור הצלם. כן, כתוב בגמרא במסכת פסחים, שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. מה? אז כלומר, זה כלומר שיש שנאה לעמי הארץ, נכון? אפשר לקרוע אותו כדג. מה זה דג? זה שאתה קורא אותה כמו כלום. ומגבו, אתה לא צריך להודיע לו, אתה בא מאחורה, כן? אתה קורא אותו כדג, אפילו ביום הכיפורים שחל בשבת. נכון? לכן, בבית הכנסת, ביום כיפור שחל בשבת, עמי הארצות צריכים מאוד להיזהר. לעמוד עם הגב אל הקיר, או כל מיני דברים כאלה, כי לך תדע מה יעשו להם. כן? עכשיו, מסביר הרב, מותר לקרוא אותו מגבו. מה זה גבו? זה הצד שבו לא מתגלה אור הצלם. כי הפנים זה הצד שבו צלם אלוהים גלוי יותר. ולכן צריך להיזהר, תקרא אותו, אבל מהגב. בסדר? עכשיו, הלכה למעשה לא קוראים שום עם הארץ, כן? שיהיה ברור. רצית כבר, והתכוננת. היה מקרה אחד שכן עשו את זה. השנה באמת יום הכיפורים חל בשבת. יום הכיפורים הקרוב יחול בשבת. אז אולי זו הזדמנות. כן, היה בימי רבי, אני חושב, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנו, הייתה הגזירה של הקנטוניסטים. אתם זוכרים, אתם יודעים מה זה גזירת הקנטוניסטים? אתה לא יודע. המונדיאל, אתה יודע מה זה? אז אם את המונדיאל, שזה השטויות והבלים ושייך לאומות העולם, אתה יודע מה זה? אז אם אתה הצלחת למצוא ניצוצי קדושה אפילו במונדיאל, שזה שטויות והבלים ושייך לאומות העולם, קל וחומר שעליך לדעת את צרות עמנו ואת ההיסטוריה של עמנו, שזה דבר שהוא יותר ויותר עיקרי. גזירת הקנטוניסטים זה מהדברים שחשוב לדעת. יפה, יפה. התחלת להתוודות. הקנטוניסטים זה היה אותם ילדים, היה תקופת אחד הצארים ברוסיה, שהיו מגייסים בעל כורחם ילדים לצבא. מכסות, היו לוקחים אותם מגיל 8 אפילו, ל-15 שנה, בקיצור, מצב קטסטרופלי. לא רק שבדרך כלל הם היו עוזבים את דתם, הם היו גם בדרך כלל מתים, התנאים היו קשים מאוד במקומות האלה. עכשיו, בכל קהילה וקהילה, הרוסים הטילו מכסה, כן? אז מי שהיה לו כסף, היה משלם שוחד, ואז היו מצילים את בנו. בסופו של דבר, מי שהיה מתגייס זה היה כמה ילדים של משפחות מסכנות. ובקהילה, בקובנו, היה יהודי שהיה משתף פעולה עם המשטרה באיתור הילדים. וכיוון שהוא היה אדם מאוד חזק ובקשר טוב עם השלטון, כולם פחדו ממנו, והוא ישב בבית הכנסת במזרח, ליד הרב. וביום הכיפורים, בתפילת כל נדרי, כשהוא היה עטוף בתלית, עטפו אותו יותר טוב וזרקו אותו לנהר. הגיעה המשטרה, אמר הרב, לא יודע מה קרה, אני התפללתי, היה קצת רעש, לא יודע מה זה. ואחר כך הופיע אותו אדם בחלום לרבי יצחק אלחנן ספקטור, ואמר לו, דנתם אותי דין תורה. זה לפי ההלכה מה שעשיתם. אבל למה ביום כיפור? יש לו טענות, כן? לא בסדר שעשיתם לי את זה ביום כיפור.
זכות ביום
כיפור, אה? בסדר, אני לא צריך לענות את הטענות שלו. בקיצור, זה מה שאומר כאן, שאם כן, אתה שואל אם זה למעשה, לפעמים זה יכול להיות למעשה, כמו במקרה ההוא. זה מה שקראתי. מה?
שמעתי פעם סיפור שיש איסור לעשות את זה, זאת אומרת,
איסור?
אם תום שוחד
ללכו
בן אחר יהודי עני,
יהיה
אסור לעשות את זה.
יכול להיות, כן, כן, ברור, 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 ברור. טוב, זה באמת סוגיות קשות. ברוך השם שהיום אנחנו לא צריכים להתמודד עם דברים כאלה, זה היה דברים קשים. גם בשואה היו דברים כאלה. טוב, פסקה יוד. אגב, שם הפסקה, שם, במסכת פסחים, שם יש רשימה ארוכה של דברים נגד עמי הארצות. יש שם למשל שהם שקץ ובנותיהם שרץ. וכל הנושא את בנותיהם, עליו נאמר, ארוך שוכב עם כל בהמה. וגם שגדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את תלמידי חכמים, יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל, ונשיהם יותר מהם. בקיצור, שם יש בוכתה של דברים קשים מאוד נגד עמי ארצות. אומר הרב באורות, שכל הדברים האלה שנכתבו נגד עמי ארצות, זה כדי להעמיד אותנו בניסיון. האם אחרי שאנחנו יודעים כמה גרועים עמי הארצות, אנחנו עדיין מסוגלים לאהבת ישראל? זה המבחן. אהבת ישראל זה לא נאיבי. בטח כולם בסדר, אני אוהב את כולם, כולם נחמדים. בדקת איך הם בבית. אם היית יודע מה הם עושים, היית עדיין אוהב אותם. אבל יש מצווה לאהוב את כולם. טוב, מה? לא נורא, לא נורא. אז האם נכנסת לו בזמן? כן, כן. זה פסקה יוד, מה שאתה שואל. נכון? האם זה יהודי או כל אדם? זה פסקה יוד, בוא נבדוק. בסדר. אהבת הבריות. כן, כתוב, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. איזה בריות? כל הבריות. כן? או כתוב, והבדן את כל האדם לכף זכות. את כל אדם. צריך לבדוק מה זה אומר. אהבת הבריות, זה פסקה חשובה ביותר מבחינה אפילו הלכתית. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה, על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. יש הרבה הלכות והרבה התנהגויות טבעיות שמראות שלכאורה אנחנו מצמצמים מאוד את אהבת הבריות. כן? הלכות קשות נגד גויים, עם השלכות אפילו בדיני נפשות. ואז יכול להיות אם כן שהיהדות היא אדישה לגורלם של הגויים. לפחות אדישה, אם לא יותר גרוע מזה, אולי היא שונאת גויים. זאת טענה עתיקה. כן? הרומאים אמרו שהיהודים הם אויבי המין האנושי. ככה אמרו על היהודים, כי הם הפרידו את עצמם משאר האומות, אינם מכבדים את האלים של העמים, וכל מי שמגיע אליהם מן העמים להצטרף אליהם, אומרים לו שאביו ואימו זה כבר לא אביו ואימו, ועוד כל מיני דברים כאלה. כן? השאלה היא איך להסתכל על הדברים. כן? זאת אומרת, מה המשמעות? למשל, אם האב מעניש את בנו, אז יכול הבן לומר, אבא אתה שונא אותי, נכון? או להפך, אם האבא היה שונא אותו, היה משאיר אותו כמו שהוא. זה שהוא מעניש אותו, פוגע בו, זה בגלל שהוא אוהב אותו. כלומר, אז השאלה היא, מהי נקודת המוצא פה, הפנימית? אז לכן יש איזושהי טעות שיכולה להשתרש גם אצל יהודים, שכביכול יש מצד התורה ומצד המוסר המנהגי ניגודים או לפחות שוויון נפש לאהבה זו. כן? והתשובה היא שזה לא נכון. אבל זה צריך בשביל זה, אם כן, ללמוד הרבה דברים. למשל, האם מותר להציל גוי בשבת?
לא.
לא, נכון? אהה. עכשיו, למה? אז למה? אבל למה בשבת? אז ככה גם ביום חול. אז אני הייתי פעם באיזשהו כנס של רבנים, שבו דיברו על האדם, כלומר ישראל והאנושות. אז היה שם תלמיד חכם אחד שאמר, זה שלא מצילים גוי בשבת, זה לא בגלל שחייו של הגוי אינם חשובים, אלא בגלל מעלת השבת. אז אני הגבתי ואמרתי שזה לא נכון, כי לפי ההלכה אסור להציל גוי גם ביום חול. גם ביום חול אסור להציל גוי, נכון? כתוב לא מעלין ולא מורידין, כלומר לא מורידין כאן שלא מורידים אותו לבור, אבל לא מעלין אסור להציל אותו, אסור לך לרפא גוי, נכון? זאת אומרת שאסור גם בשבת גם ביום חול. אלא מה? אסור. הוא משלם. רגע. אתה רואה שזה הצליח לזעזע אותך. יפה. עכשיו, ההלכה למעשה היא בדיוק ההפך. מצילים גוי, בין ביום חול, בין בשבת. מכל מיני סיבות מצאו טריקים מתחת לבלטות, להלכה אנחנו מצילים. כל אדם, בין יהודי, בין גוי, בין ביום חול, בין בשבת. ביום הכיפורים, לא משנה מה. מה? מה זאת אומרת?
אני רואה מהטריס מהחלון, תעבור לבית ההכרה. רואה את הטריס, אתה עובר חלק עשר.
בסדר.
גם הלכתי.
רגע. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאנחנו מצילים היום את הגוי, אז זה גם כן משהו אחר. שאלה, למה ההלכה למעשה אומרת לגמרי את ההפך מן ההלכה העקרונית. זה תמיד ככה, היהדות עושה לעצמה שירות רע. היא אומרת דברים לא פופולריים, וגם היא לא מממשת את הלא פופולרי שלה. איך זה מסתדר? לא, זה פשוט מאוד. זה שבעיקרון לא מצילים גוי, זה בגלל שאנחנו לא אדישים לעבודה זרה. יש אנשים רעים בעולם, עובדי עבודה זרה. אתה יכול להיות אדיש לזה? הרי יהודי שעובד עבודה זרה, אתה סוקל אותו. אז אתה תלך להציל גוי שעובד עבודה זרה? זה הכוונה, השחיתות שלו. והראיה, שכבר כתב הרשבץ מגדולי הראשונים, רבנו שמעון בן צמח דורן, כתב שמצילים גר תושב במלאכה דאורייתא בשבת. מאיפה למדנו את זה? כתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מזה למדנו שפיקוח נפש דוחה את השבת. בגר תושב כתוב, וחי עמך, שיש לך מצווה להחיותו. אם כן, כל מה שכלול בוחי בהם, כלול גם בו. זאת אומרת שגם פה ההלכה אמרה לך, באופן עקרוני אני רוצה להציל כל אדם, יש לי בעיה עם ההתנהגות שלו. ולכן לטובת תיקון העולם, אז יש הלכות הממיתות את היחס. אבל היחס הבסיסי, העקרוני, הוא להציל אותו. כן? הוא טובתו. רק שהטובה שלו היא כוללת דווקא זה שאני לא אדיש למצבו. אור, זה מה שאומר כאן. נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו. מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו שצריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ותכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. לפי כל חברה וחברה, לפי כל מידת שחיתותה או תיקונה של אותה החברה, תדע כיצד יש לטפל באותה החברה, להעלותה ולתקנה. זה דורש לימוד. יש בשביל זה מדע מעניין, נקרא מדע האנתרופולוגיה. מי המציא אותו? יהודים כמובן, ברור. גדול האנתרופולוגים של כל הדורות, קלוד לוי שטרוס, נפטר לפני שנה. בין 101. מה? מה? זה מקצוע חדש. כן, בין בגיל 101 הוא נפטר לפני שנה. עכשיו, מה שמעניין, האיש הזה, קלוד לוי שטראוס, חקר את כל התרבויות כולן. אפילו השבט היותר נידח באחד האיים היותר נידחים בעולם, הוא כתב על זה עבודות, חקר ופה ושם. חוץ מעם אחד שאותו הוא לא חקר, עם היהודי. זה אופייני מאוד ליהודי. הוא מתעניין בכל העולם, חוץ מאשר בעצמו. האמת היא שלפני כחצי שנה נחקרתי על ידי אנתרופולוג מחוץ לארץ, אבל גם כן יהודי, שבא לעשות עבודה על תנועות משיחיות בזמן הזה. אז שלחו אותו גם אליי בין היתר, כי אני כנראה משיחי, ואז הוא בא כאנתרופולוג לחקור אותי. אז חקרתי אותו. כן. מעניין, רציתי להבין את הטיפוס שלו, כן? מה הוא? כן, הוא חוקר טיפוסים אנושיים, אז גם לי מותר לחקור את הטיפוס האנושי שלו. נכון, אתה צודק. כלומר, אם באמת אנתרופולוג הוא רציני, הוא צריך לחקור את העם היהודי בלבד, דרך זה הוא רואה את העולם כולו. בסדר. כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם, תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. וכי הרי אתה אומר, אתה רוצה לאהוב את עם ישראל. כן, אבל אם אתה לא אוהב את הגויים, אז אהבת ישראל שלך היא אהבה מצומצמת, אתה אוהב רק את אומתך. מה שאין כן, אם אתה אוהב את האנושות כולה, אז אהבת ישראל שלך מתנסית לגובה הרבה יותר גדול. וצרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם מחוץ לגבול ישראל, רק כיעור ותומעה. כן, יש כאלה, גויים איכס תמה. כן? היא מהמחשקים הנוראים, שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו. כן, זה מהדברים היותר איומים. כן, ההתייחסות השוללת לגבי כל מה שמחוץ לגבול ישראל. יש מדרש, קח לך ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. אז המדרש נותן שתי דרשות. פרה אלו ישראל, אדומה אלו ישראל, תמימה אלו ישראל, אשר אין במום אלו ישראל, אשר לא עלה עליה עול אלו ישראל. למה? ומסבירים, ועם פסוקים שמסבירים את זה. אחר כך, מדרש אחר אומר, פרה זה בבל, זה מצרים. תמימה, אדומה זה אדום. תמימה זה יוון. אשר אין במום זה בבל. אשר לא עלה עליה עול זה פרס. כן? מחפשים. זאת אומרת, יש במקביל לשלמות שאנחנו מוצאים באומה, אנחנו מחפשים שלמות באומות. כן? איך כתוב? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אם אני אומר לאלף, קח תרומה מבית. נכון? אני אומר לאלף, קח תרומה מבית. האם אני רשאי להסיק מזה שאלף אינו בית? איתי? כן, ראיתי. אני שואל, אם אני אומר לאלף, קח תרומה מבית, האם אני רשאי מזה להסיק שאלף אינו בית? כן, תודה. אתה רואה? אותה שאלה, כשמרוכזים יודעים לנו. כן, אז זאת אומרת ש...
לא
מכרח.
למה?
אולי אלף הוא בתוך בית. אבל הוא לא בית. בסדר? עכשיו, לפי זה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אם אומרים לבני ישראל לקחת תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, סימן שאיש אשר ידבנו ליבו איננו ישראל. יפה, נכון? זאת אומרת שהבנייה של הקודש זה מתחיל מאומות העולם. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו יקחו תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. זהב, מי זה? בבל, נכון? כסף זה פרס, ונחושת זה יוון. כן? מאיפה יודעים את זה? מהמראה של הפסל שראה נבוכדנצר בספר דניאל, שהוא רואה את הראש מזהב, חזה וידיים מכסף ומותניים מנחושת. ואומר לו, הראש מזהב זה אתה, מלך בבל, והכסף זה המלכות שתבוא אחריך, כלומר הפרסים. והנחושת זה המלכות שתבוא אחרי זה, היוונים. אם כן, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב הכסף ונחושת, שיש מה ללקט ניצוצות מבבל, מיוון ומאדום, ומפרס, פרס ויוון, נכון? למה לא מאדום? כי לא מביאים ברזל על גבי המזבח. כן? מה אתה אומר? לא. לא, כן, זה כן, אבל לא בתור תרומה שם, קונים ממנו. עכשיו, מה שקורה במציאות, אנחנו רואים שכל זה היה מה שהקדוש הוא ציווה למשה. מה קרה אחר כך? בין הציווי לבין הביצוע היה חטא העגל. חטא העגל גילה איזושהי חולשה באומה. כיוון שיש חולשה, אתה צריך להיזהר מהשפעות חוץ. לכן בפרשת ויקהל, ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה. כן, בדיוק. אז אנחנו במצב של חולשה, אז נזהרים מגורמי חוץ, ולכן קחו מאיתכם תרומה. כן. לא, מאדום צריך לקחת, אבל לא על ידי הבאת הברזל, אלא יש דרכים אחרות. כי לא מביאים ברזל על גבי המזבח. והברזל, שזה מכוון כנגד אדום שם, נכון? במראה של נבוכדנצר. מה שבעייתי בתרבות של אדום זה כך, שפרס, בבל ויוון, יש להם תוכן עצמי. יש להם משהו בבטן. לעומת זה, רומא, יש לה מסגרות להציע. היא המציאה את המשפט, את הפורמליות של המשפט. המשפט זה המסגרת. זה לא עצם החיים. כלומר, אין תוכן חיים עצמי באדום, אלא יש מסגרות החיים. ולכן אדום היא אכזרית. כן, היא המציאה את המשפט שהחוק זה החוק. כן? ברור. מה, להתקשר לה?
לא כל כך יסין.
מה לא יסין?
מה שהרב כאן אומר.
כן, למה?
כי כשאתה נותן אהבה בלי גבול לכל האנשים, אז זה לוקח לך המון כוחות נפש, אתה לא תמיד יכול...
ההפך, מי שנותן הרבה אהבה לכל העולם, זה נותן לו המון כוחות נפש.
כי בשביל לאהוב מישהו, אז זה גם יוצא לך מנח את זה למעשה, שאתה צריך לעשות דברים, וגם זה...
אז יש הלכות. אני יעירך, קודמים לה, אני יעיר אחרת. וכדומה, מבשרך לא תתעלם, שאתה צריך לדאוג לקרובי המשפחה קודם, נכון? קראת את פסקה א' באהבה? לא היית פה, זה מה שמורגש מתוך שאלתך. האהבה צריכה להיות בלב, מלאה בלב לכל. כלומר, אהבה היא בהגדרה ללא גבולות. אהבה זה ללא גבולות, ראיתי? כן. כן, זאת אומרת שאי אפשר לאהוב לחצאים. אם אתה עוצר את האהבה, היא כבר לא אהבה. ולכן זה בכלל לא בעיה לאהוב את הכל. אדרבה, אם אתה מתחיל מאהבת הכל, זה יותר קל. אם אתה צריך מתחיל מאהבת עצמך, אחר כך אהבת החברים, אחר כך אהבת המשפחה, אז באמת, אתה כל פעם צריך להימתח. זה יותר ויותר קשה, כל פעם. אבל אתה מתחיל דווקא מאהבת הכל. זה הכי פשוט. אחר כך, למעשה, אתה רואה איך מבצעים את זה. למעשה, אהבת הכל מחייבת להילחם לפעמים, או להיות אדיש לפעמים. כן. מה? כן, אז זה, אני רואה שגם אתה לא היית בשיעורים הקודמים, נכון? אז תסתכל בפסקה ב'. כן. אהבת כל המעשים כולם קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחר כך אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל תקן את כל המעשים כולם. נכון? זו, או, כן, אז זאת אומרת שאהבת הכל מחייבת את אהבת ישראל קודם, בסופו של דבר. אתה רוצה לתקן את הכל, מהו האמצעי לתיקון הכל? ישראל. או, גם בפסקה ה' יש שם עריכות דברים. כן, לכן זה מאוד חשוב כשלומדים נושא, ללמוד אותו מן ההתחלה, ואז מה שכתוב באמצע מובן יותר. טוב, כן. מה? נכון. אהבה מקלקלת השורה. זה עניינה של אהבה. שלי צריכה לקלקל את השורה. כן, בבקשה. אהבה צריכה לקלקל את השורה. זה בדיוק העניין.
זה
מקלקל
את היושר.
לא, את השורה. את השורה. כלומר, יש למשל, יש כלל, אסור להקטיר כתורת אם לא הקרבת את קורבן התמיד של שחר. נכון? ואתה רואה בחנוכת המשכן על ידי משה, שמשה הקטיר כתורת לפני התמיד. הפך לסדר. עומת הגמרא, אהבה מקלקלת את השורה. כלומר, דרכה של אהבה שבראשיתה היא פורצת גבולות. זה בסדר. זה חלק מהתפקוד של העולם, שיש דברים שפורצים את הכללים. אנת? כן.
אבל זה לא כמו הנצרות, דת אהבה ורחמים.
הנצרות היא לא דת של אהבה ורחמים, הנצרות היא דת של אדישות. היא אומרת, ודאי, היא אומרת, אתה כמו שאתה, תישאר מה שאתה, אני אוהב אותך. זה אהבה? לא, זה אהבה, זה לא אהבה, זה שקר. כי אם אני אוהב אותך, אז איך אני משאיר אותך במצבך? כן, זה נכון גם אצלנו. אבל השאלה אם זה רק זה. למשל, אם אני רואה בן אדם, הוא עכשיו שוכב על הארץ עם בקבוק וויסקי, ולא מטפל בעצמו מלבד לשתות את הבקבוק. ואני אומר, אני מלא אהבה, תישאר כך. אין, אני פושע. נכון? אבל זה בדיוק מה שהנצרות אומרת. הנצרות אומרת, האהבה היא כזאת, שציווה ישו, אל תילחמו ברשעים. כן? ישו אמר את זה. אל תילחמו בשונאיכם. אז מסעות הצלב זה היה חידוש בנצרות, זה היה רפורמה מבחינה מסוימת. זאת הייתה אחלה, ויש לזה הרבה ניתוחים שמנתחים, המנתחים. מדוע האפיפיור אורבן, כן? אורבן הרביעי, הוא זה שהחליט שעכשיו הנצרות עוברת עכשיו למצב של מלחמה, זה החידוש. כן, בבקשה.
כמה שלא תעביר אותי לאיזה פסקה. תפסת מרובה, לא תפסת. אמרנו, לעבוד כל העולם, ואחרי זה...
נכון? כן, נו, אז מה?
זה תפסת, מרובה לא תפסת. אם אתה רוצה את הכל,
בסוף
תפספס את הכל.
צודק. זאת אומרת, כשאני אומר צריך לאהוב את הכל, זה אהבה עקרונית. למעשה, מתחילים מן המרכז. זה מה שנקרא, תפסת מרובה לא תפסת. אבל העיקרון הוא שאני רוצה לתקן את הכל. כן. רגע, סליחה. כן, כן, אז הוא הבין אותי, מה הבעיה יש לכם? אז זה שלא הבנתם בעיה שלכם, אבל הוא הבין, הוא השואל. רגע, חכו, רוצינו לשאול את השאלה השנייה, כן?
השאלה השנייה אמרת, כאן שוב, הבא אדם כל אדם לקו זכות.
נכון.
כולל הגויים.
נכון.
תן לי בבקשה דוגמה לדון את הגויים בקו זכות.
לדון את הגויים בכף זכות. כן, בוא נראה מעשה רע. מה? בוא ניקח מעשה רע שהם עושים. כן, הם עושים, משל, הנה, הגמרא, המדרש בבראשית רבה, אומר שרבי יהודה הנשיא ראה בבית המדרש אחד התלמידים שהתעצבן וצעק על חברו. ואז נאנח רבי ואמר, לפחות הגויים יש להם תיאטרון. זה אומר שהתיאטרון זה בא לפרוק, זה קוראים לזה קתרסיס, קתרסיס, כן, אז זה שחרור, התאהרות. כן, אדם הולך לראות את המונדיאל, שטויות, נכון? לפחות, ככה הוא לא נותן מכות לאשתו. זה דוגמה טובה מאוד, הנה.
שהגוי רואה את המונדיאל?
כן, זה טוב, שיראה את המונדיאל, עדיף שיראה את המונדיאל, מאשר שיתחיל דברים יותר גרועים. אז זה טוב, זה קתרסיס, קוראים לזה. כן, זה אריסטו אמר את הביטוי הזה. כן. אז זה ברור. כן, בבקשה, אדוני.
תספר על השאלה השנייה של חכם חיים.
של מי?
של...
חכם יוסף חיים. יש לו שם ליהוד. כן. כן, ובכן, מה השאלה שלך? מה אתה שואל על שאלתו?
אמרת שמתחילים קודם המסגר. עכשיו אמרת שמתחילים למעשה מהמרכז.
נכון.
מה בין העקרוני
למעשה? העיקרון זה עיקרון, מעשה זה מעשה. כלומר, למשל, אני רואה אדם שהוא חולה, מגיע אליי לבית החולים, ויש לו 10 דברים שצריכים טיפול. בסדר? יש לו גם התקף לב, וחוץ מזה יש לו שריטה פה במצח. צריך לטפל בזה וגם בזה. כן? אני רוצה לרפא את כולו. אני רוצה שהוא יצא שלם לגמרי. במה אני מטפל תחילה? בהתקף לב, נכון? אז זאת אומרת שבעיקרון אנחנו רוצים לתקן את הכל, זה נקודת המוצא, ואחר כך יש הדרכה מעשית, מה עושים? מטפלים בדחוף, במרכזי, אחר כך בהיקפי. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כשניהם. כן. מה? טוב. פסקה י' א'. יש פה שאלה. למה למשכן מותר לקחת תרומות מגויים? ומהקרן לידידות אסור. טוב, זו גם שאלה גדולה שכתוב בגמרא שגוי שנותן לבית הכנסת מנורת זהב מותר לקחת. כן? אבל אם הוא נותן צדקה אסור לקחת. כן? זה יש שם גם כדי, החילוקים האלה כבר מופיעים בגמרא. ולבניין בית המקדש לא רצינו שהשומרונים ישתתפו. מצד שני, מהמלכות, מקורש מלך פרס, כן קיבלנו חומרי בנייה. כן? אז מה אתה לומד מזה? באופן עקרוני, בלי להיכנס לכל הפרטים ההלכתיים, כי יש בזה הרבה בספרות ההלכתית, מתי מקבלים מגוי, מתי לא מקבלים מגוי. השאלה היא, מה מונח ביסוד הנתינה שלו? במה שנותן את הקרן ידידות, אגב, אני אף פעם לא אמרתי שאסור לקבל מהקרן ידידות, אני אומר שלא לקחת מהקרן ידידות, זה משהו אחר. כי הבעיה איננה הלכתית. בקרן הידידות, הבעיה היא מה עומד ביסוד התנועה הנפשית שיש שם, וזה בא לבטל את הרתיעה הטבעית הבריאה שיהודי חש כלפי הנצרות. וזה יותר חמור מכל מיסיון. אנשים אומרים מיסיונרים. לא, אני לא יודע אם מיסיונרים או לא. פעם מיסיון זה היה שהיו נותנים נעליים לילד מסכן כדי שיבוא לכנסייה. שוחד זול. שיטות כאלה היום זה כבר לא עובד. כן, כבר אתה לא, אף אחד לא חסר נעליים גם, זה גם לא, מה שיגרום לאדם להאמין בך, זה לא על ידי שתיתן לו נעליים. אבל, מה שכן, יש אסטרטגיה הרבה יותר כוללת, וזה ביטול המחיצה. כשיש ביטול המחיצה, כבר אין צורך במיסיון. זה כבר יותר חמור.
אז למה לקחת כביכול לא, אבל לא אמרת אסור?
בגלל ש... נכון, אתה צודק. לכן אני אומר, לפעמים יותר חשוב לא לקחת מאשר להגיד אסור או מותר. בגלל שאם אתה נכנס לאסור ומותר, אתה תיכנס לפלפולים. כן, הרי הכסף עבר דרך גורם אחר. ואנחנו בדקנו שהם לא ירבו תכנים נוצריים בתוך הקייטנות. ובקייטנה לא כתוב שזה מהקרן. וכל מיני דברים כאלה. תבין, אתה עושה כבר פלפולים. זה כמו אדם ששואל את עצמו, נגיד, אתה מוזמן לאיזה מאורע שכולו שחיתות. אמרו, כן, אבל לך דאגו שתהיה לך מנה כשרה. אז מותר ללכת לאכול שמה, אסור לאכול שמה. זה בכלל לא קשור לעניין.
או? כתוב
מסור. נכון. נכון.
מהצד השני, כן, יכול לקחת הכולה הזאת, לקחת מה, ולהשתמש.
לכן יש גם שאתה דחק, אני לא אומר שלא, כן? אבל, לכן אני, אבל יחד עם זה שאתה לא אומר אסור, יש עניין שלא ראוי. יש גם דבר כזה, לא?
לא ראוי זה לא עבירה.
לא ראוי זה יכול להיות לפעמים יותר חמור מעבירה. אז זה מה שאני אומר. לפעמים זה יותר חמור מעבירה. כן, מבחינת מה שאתם אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז יש דברים של דרך ארץ, זה לא כתוב בגמרא, אז מה? אבל זה דרך ארץ, זה קדם. פסקה י' א'. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. ובייחוד, כן, צריך להשקיע קצת. כן? אמרת זה קשה, אבל כבר אמרו רבותינו, עליהם השלום, אמרו דבר מאוד חשוב, שהחיים לא פיקניק. לא פיקניק. נכון? יש אפילו ראיות לזה. אז צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. אגב, מה הראיות? כן? שאתה לא רואה אנשים הולכים עם צידניות ברחוב. כן, נכון. טוב.
בחג
העצמאות. כן, זה כנראה זה החיים. כן. טוב. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. מה שמדהים שבדיחות חוזרות על עצמן, אבל הן הכי טובות. כן, בדיחות שחוזרות על עצמן זה הכי טובות. כן. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם. החכמים, הגיבורים, המשוררים, והאומנים, העסקנים. צריכים להכיר את האור הטוב שבמצוינים שבבני אדם. שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. בין כשהם מכירים את ערך משלחתם ובין כשאינם מכירים אותו. כן, יש דוגמה שמובאת בפירוש תפארת ישראל, אני חושב, על המשניות. הוא מביא, למשל, שראוי מאוד לאהוב את אותו גוי שהביא את תפוחי האדמה לאירופה. כן, כלומר, תפוח האדמה הגיע מאמריקה. באירופה לא הכירו את זה. בזכות זה שהביאו את תפוחי האדמה לאירופה, מיליוני בני אדם ניצלו מן הרעב, מן המוות. כן? אז אם אתה רואה אדם שהביא את אור השם לעולם, תיקן את העולם, ראוי מאוד להוקיר אותו על הדבר הזה. כן? אלא מה תגיד, לא תכונם, שאסור לשבח גוי. כן, אבל אתה לא משבח את הגוי. אתה מדבר על אור השם שמתפשט על ידו. כן?
אין איסור לאהוב את המעולה.
אין איסור לאהוב את המעולה.
ייסור. לייסר את הנפש באהבת המעולים בעיקר. מה קושי?
מה קושי? לכאורה אתה אומר זה פשוט? כן? אתה אומר זה לכאורה פשוט לאהוב אותו. מה? אגב.
שלאהוב את הערה, לא המעולה.
נכון. עכשיו, יש פה שתי הערות. א', שיש לך טקסט שם על השולחן ליד. אז אין שום סיבה שלא יהיה לך את הטקסט. יפה. שתיים, הייתי אומר שצריך לייסר את היצר הרע שלי. יצר הרע שלי... מתעלם. יש תמיד התכנסות של האדם בתוך עצמו. דבר נוסף, בגלל שיש איסור גם, שלא תכונם, שאסור לשבח גוי. אז אולי תגיד, כיוון שאסור לשבח גוי, אז יהיה אסור גם לשבח את המעולים שבבני אדם. לכן פה צריך לייסר את עצמו, להתגבר על המחסום הזה. למה לא?
כולם.
גם גוי. גם את הגוי.
אין שום.
כן, אבל מה תעשה שיש איסור לא תכונן? אלא מה? השולחן ערוך בעצמו דן בשאלה הזאת. כן, יש פה בעיה. אסור להגיד כמה נאה גוי זה. אסור. ואם הוא באמת נאה? כן, נאה לא רק מצד הופעתו, מצד מעשיו, מצד חוכמתו. הרי יש ברכה שמברכים, נכון? כשרואים גוי חכם, מברכים, יש ברכה. אלא, אומר השולחן ערוך, אם כוונתו לשבח את השם שברא בריאה הנאה זו, מותר. זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה מחבר את האהבה הטבעית אל השורש האלוהי שלה. זה ייסורין. זה נקרא להתייסר לעשות את זה. זה מאמץ לעשות את החיבור הזה.
לחבר
בין היופי הטבעי לבין המקור האלוהי. מה קשה? כי אתה לא כל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. אם אני מביא לך דבר נעים, אתן לך הוגיה טעימה, אז זה טעים לך גם בלי שתחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא? אבל כשזה בא מגויים, אתה צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה אולי האיסורים שמדובר עליהם כאן. אני משער, כן. מה? גילוי השם. נכון, כן. מגיע זמר לפני 40 אלף איש בפארק הירקון. גוי, נו ואז מה? ההתפעל, קודם כל זה יפה מאוד שאנשים מוכנים לצאת מבתיהם בשביל אומנות. עד כדי כך, תראה, זה יופי, איך הם מוכנים? מה? יש, צריך לעשות פלגינה, דיבורה. זאת אומרת, יש צד כזה, יש צד כזה, כמו כל דבר. כל דבר במציאות, לדעת לבחון מהו הצד הפסול ומה הצד המעולה שבזה. בסדר? עבודה. הצד המעולה זה שאנשים מוכנים לשלם 700 שקל בשביל אומנות. איזה יופי. סימן שאנשים מוכנים לצאת מן הצרכים המיידיים, הנמוכים שלהם, של אכילה וצורכי הגוף, בשביל דבר שהוא תרבותי, בשביל להיות ביחד. בסדר? יש בזה יופי. יש בזה הרבה שטויות. כן, השאלה היא כזאת. האם זה כל דבר, מכל סכום של כסף אתה יכול לעשות מינו משהו אחר? האם תגיד, עד שאנחנו לא פתרנו את הבעיות המיידיות, אנחנו לא משקיעים בשום דבר שהוא מעבר לזה? זה לא נכון. לא ככה החיים בנויים. נכון? בבקשה.
לשבח כל, יש את הפתרון הזה כביכול.
לשבח את הבורא.
למה אנחנו צריכים להיכנס לכל מיני דחקים? לחיום יום, רק אם יש לי אינטרס, רק
אם
לעתיד, שהוא
יהיה
טוב איתי.
נכון. אז גם, אפשר גם זה וגם זה.
העבודה יפה עשית משמעותית, ואז אתה תשמע פה, אתה לא תחוכמה.
נכון. מה שאתה אומר, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. ואנחנו קיבלנו את הוראות השולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, כל אשר יאמר כי הוא זה, בין להקל בין להחמיר. ואין לנו לזוז מהוראתו. מה? נכון. יש כל מיני פטנטים.
סימן שכולם בעייתים.
לא. סימן שכולם להלכה, ואין לנו לזוז מפסק פרן.
יש כלל שיש כמה תשובות, סימן שכל אחד יש בעיה.
אבל מה נעשה שזאת האמת? טוב, בואו נמשיך. מי יוכל, פסקה י"ב. מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה הולכת ומפעמת בליבם של שרידים חסידי קודש ישרי לבב? כן, הם אוהבים בלי גבול. כן, רבי חיים ויטל כותב שאם אתה רוצה לזכות לרוח הקודש, צריך לאהוב כל אדם, ואפילו גויים. אין גבול. חסידי קודש ישרי לבב, כרוח צח מלא בשמי עדן, ועם זה סוער והומה כעמות ים לגליו, תסער הנשמה מרוב רוחבה, מרוב רוחבת תענוג זיו נועה מיליון וחשק לבני אדנים זה, מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות, וכל נשמה מתקדשת. כל אשר לא מגע רחוק לאור זיו נשמות קודש של גיבורי אל אלו, הרי זה מתעלה. כן? כלומר, לא רק רב אריה לוין הוא מתעלה, כל מי ששומע על רב אריה לוין מתעלה. כולו אהבה. מה זה? זה החשיבות של סיפורי צדיקים, זה גם החשיבות של נוכחות הצדיקים. הצדיק פועל גם אם אף אחד לא יודע עליו. קל וחומר הם יודעים עליו. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים שתוכל אהבת עולמי עולמים זאת להתפשט, להתרחב על כל קקרי החיים, על כל מרחביהם. זאת הסיבה האמיתית של התורה. כן, יש במדרש, משה עולה למעלה כדי לקבל את התורה, והמלאכים לא מסכימים. אומרים, מה אתה עושה פה, ילוד אישה בינינו, מה תהיה, מה אתה, מה אתה? משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אצא לטפל בך. עושה לו טיפול קוסמטי, נותן לו את הפנים של אברהם. ואז הוא אומר למלאכים, אכלתם אצלו צהריים, ככה אתם מתנהגים איתו עכשיו? אומרים, טוב, בסדר, מסכים לתת את התורה. מה זה הסיפור הזה? זה אומר שאם אין לתורה הפנים של אברהם, היא לא יכולה להינתן. חסד, מידת החסד. אברהם זה מידת החסד, אהבה. אם התורה איננה מכוונת לאהבה, אז היא לא יכולה לרדת לעולם הזה. כי הרי בתורה יש הרבה דינים, יש הרבה חסדים. אז מה עיקר הכוונה? אולי הכוונה זה החסד, אולי הכוונה זה הדין. אז הם מגלים לך חזל, לא. הכוונה העיקרית היא חסד. וכל הדינים למען החסד הזה. ולכן אמרו, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל שעל פיו אתה יכול לדעת מי גדול בתורה. נכון? זה מה שאומר, זה הכלל של גדול בתורה. אה, אתה אומר שהמילה גדול הולכת על הכלל. טוב, זה כבר דרושים. דרושים אני מוכן גם לקבל כדרוש. אבל זה מה שאומרים, זה כלל גדול בתורה. הכלל של הגדול בתורה. כן, אז מה שהוא אומר, כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים שתוכל אהבת עולמי עולמים זאת, להתפשט, להתרחב על כל קקרי החיים, על כל מרחביהם. פעם רב שלמה זלמן אוירבך נתן שיעור בגמרא. והוא פלפל בסוגיה והגיע למסקנה. אבל כשהוא הגיע למסקנה אמר, אבל זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו נכון, ובנה מחדש את כל לימוד הסוגיה מחדש. כן? אז זה הנחת יסוד שיש לחכם. וענפיהם הרבים של שורשי אהבת קודשי קודשים אלה, הם כל מידות טובות וישרות, פרטיות וכלליות, אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת טבל בצדק ולאומים במשרים. כלומר, האהבה הזאת מפשטת על הכל, והיא דורשת עשיית צדק ומשפט בעולם כולו, שזה בעצם תפקידו של המשיח, שנקרא השם צדקנו. כן, מה? יש מה לדון בזה. מה זה משנה? טוב, עד כאן להיום.